במשנה של פסולי קרובים נאמר בסוף המשנה, האוהב והשונא, אוהב זה שושבינו, שונא כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. אמרו לו, לא נשדו ישראל על כך. יש לנו אם כן מחלוקת בין התנאים, האם אוהב ושונא קשרים לעדות או פסולים. בגמרא בדף כ"ט יש גם מובאים מקורות הדין הזה, יסודות הדין הזה. אומרת הגמרא שם, תנו רבנן, והוא לא אויב לו, לא יעידנו, ולא מבקש רעתו, ידיננו. אשכחן שונא, אוהב מנהלן, קריא בהחב, הוא לא אויב ולא אוהב, לא ידענו, לא בקש רעתו, לא טובתו. אומרת הגמרא, מי דאוהב כתיב, אלא ספרה הוא, אויב מה איתם, משום דמרח כדעתי, אוהב נמק מקר ודעתי, ורבנן, היי לא אויב לו, ולא בקש רעתו, מי דרשבה, הרי מכשירים אוהב ושונא לעדות. חד לדיין, אידך כדתניא, אמר רבי יוסי ורבי יהודה, והוא לא אויב לו, ולא בקש רעתו. מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין נשים בדין כאחד. העולה מן הסוגיה באופן פשוט, ברור הוא שלדעת רבי יהודה אוהב ושונא פסולים לעדות ולדין, גם כעדים וגם כדיינים. חכמים מחלקים בין פסול לעדות לפסול לדיינות, כי הם מכשירים אותם לעדות, אבל פוסלים אותם לדין. סיבת ההבדל היא פשוטה, לכאורה, מה שמבדילים בין עדים לבין דיינים, כי עדים מעידים על מה שהם רואים, אומרים את העובדות, וכאן עמדת חכמים היא שלא נחשדו ישראל להעיד שקר מפני אהבה או מפני שנאה, בעוד שדין זה לא שאלה של כוונת העד, כיוון שלא חושדים שאדם באמת ישקר בכוונה, אבל דיינים, כיוון שמרכז הדיון של מרכז פעולת הדיינים הוא לא בסיפור העובדות אלא בניתוח העובדות ולתת להם את המשקל הנכון, כן? כאן מפעילים שיקול הדעת, ושיקול הדעת כמובן יכול להיות מוטה לטובת האהוב או לטובת השנוא, ולכן פה גם חכמים מודים שיש לפסול לדין אבל להכשיר לעדות. חכמים מוסיפים כאן, לא רק שאני פוסל אותם כדיינים למי שהם אוהבים אותו או למי שהם שונאים אותו, אלא הם גם משתמש בלשון הגמרא ליתר דיוק כרגע, מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין יושבים בדין כאחד. זאת אומרת, לא רק שאינם דנים את מי שמאוהבים את השונאים, אלא שני דיינים שונאים זה את זה, אינם יכולים לדון אפילו אדם שהם ניטרלים כלפיו, אבל ברגע שקיימת שנאה ביניהם, הם לא יכולים להיות דיינים כלפי אדם מבחוץ. הסוגיה עוסקת כמובן בשנאה בין הדיינים, מה לדון אדם כלפי חוץ, יש מקום לדון אותו, דיון כמובן בשאלה מה יהיה עם שני דיינים שהם אוהבים זה את זה, האם יכולים לדון דיון כזה כלפי חוץ, בעזרת השם נעסוק בזה בהמשך. להלכה אנחנו פוסקים, כמובן כשיטת חכמים שאוהב ושונא קשרים לעדות ופסולים לדיינות. כך הוא פוסק הרמב״ם פרק י"ג, זה שפסלה תורה עדות הקרובים, לא מפני שאין בחזקת אוהבין זה את זה, שהרי אינו מעיד לו לא לטובתו ולא לרעתו, אלא גזירת הכתוב הוא. לפיכך האוהב והשונא כשר לעדות, אף על פי שהוא פסול לדיינות, שלא גזרה תורה אלא על הקרובים. אז הוא אומר, כיוון שגם בקרובים הם פסולים לא בגלל אהבתם או שנאתם, אלא הם קרובים בגלל גזירת הכתוב, לכן אין לחלק בין, אין לפסול עדים פני שהם אוהבים, יש לפסול קרובים, ואוהב הוא לא קרוב בהגדרה, לכן הוא קשר לעדות. לדיינות כמובן, הרמב״ם כאן אומר שהוא פסול לדיינות, וגם בזה עוד נרחיב בעזרת השם בהמשך, בביטוי הזה של הרמב״ם, פסול לדיינות. טוב, עד כאן זה תיאור פחות או יותר, תיאור העובדות היבש, תיאור הפשוט של העובדות. יש מקום לדון, כשאנחנו מדברים כאן במשנה על אוהב ושונא ועל מחלוקת התנאים אם פסול או כשר לעדות, יש מקום לדון האם יש הבדל בין רמות אהבה שונות, האם יש מקום להבדיל בין רמות שנאה שונות, האם אפשר, צריך להגיע למסקנה שאוהב לדעת חכמים כשר לעדות בכל תנאי, או שמה יש אוהב שגם חכמים מוכנים להודות שהוא פסול, שמה יש שונא שגם חכמים מוכנים להודות שהוא פסול. זו דילמה שאולי יש מקום להתלבט בעניינה בהקשרים שונים. אני רוצה למשל להביא שתי דוגמאות שאולי הרעיון הזה יכול לבצבץ. אני אביא שתי דוגמאות דווקא בכיוון של אהבה, אחר כך כמובן נפתח את הדיון. הגמרא בבבא בתרא דף קנ"ט. שם הגמרא בבבא בתרא דף קנ"ט אומרת שמשה ואהרון פסולים לעדות לא מחשש שקר, אלא בגלל שגזירת הכתוב. זאת אומרת, שבשלב הזה, באמינא של הסוגיה, שחשבנו שקרוב פסול לעדות בגלל הקרבה שלו, בגלל חשש שקר, והרי אותה משנה שאומרת אלו הן הקרובים שפסולים לעדות, אותה משנה גם אומרת שאוהב ושונא קשרים לעדות. אז באמינא שקרוב פסול בגלל אהבתו את קרובו. אז איך אתה אומר שאוהב ושונא כשר וקרוב פסול? על כורחנו כנראה כלולה בתוך זה איזושהי חלוקה בין רמות אהבה שונות. אם יש הבדל בין אדם, בין אהבת האדם לקרובו, לבין אהבת האדם לזולתו. זהו ראה מה שכתב הרמב"ן בפירוש התורה שלו על הפסוק ואהבת לרעך כמוך. על הפסוק הזה אומר הרמב"ן גוזמה. ואהבת לרעך כמוך, אומר רמב"ן, הפלגה. התורה הגזימה. למה? כי החוש מחיש, אומר הרמב"ן, שאדם יאהב את רעהו כמוהו. הוא אומר, ברור שיש דרגות של אהבה. אדם אוהב את עצמו הכי הרבה. אחר כך הוא אוהב את אוהביו, את קרוביו, את הוריו, ילדיו, הרבה יותר מאשר את חבריו וכו'. וכמובן, אם זה מדבר סתם יהודי שהוא פחות או יותר מכיר אותו, אמנם גם אותו צריך איכשהו לאהוב, אבל קשה להגיד כמוך. כך אומר רמב"ן, לא משנה עכשיו התירוץ שלו, אבל ברור לנו שיש דרגות שונות של אהבה, ואז לפי אהבה מינה יש, אנחנו רואים שכנראה כלולה בתוך הסוגיה, הנחה סמויה לפחות, שיכול להיות שקרוב יהיה פסול לעדות, אבל אוהב יהיה קשר לעדות. למה? כי אינה דומה אהבתו של קרוב לאהבתו של סתם אדם שאני אוהב אותו, שושבין וכיוצא בזה. יכול להיות. אז כבר כאן יכול להיות שתמונה בתוך הסוגיה איזה מין הנחת יסוד כזאת. כמובן, פה למסקנה הסוגיה שם אומרת שקרוב פסול לא בגלל זה. ואז אולי באמת לא יהיה מקום לחלק בין דרגות האהבה שונות. אבל כיוון נוסף יש לנו, הוא במחלוקת הראשונים כאן אצלנו בסוגיה, בנוגע לגדרו של שושבין שפסול לעדות על פי רבי יהודה. אומרת הגמרא כאן בדף כ"ט, אוהב זה שושבינו. וכמה? אמר רבי אבא, אמר רבי ירמיה, אמר רב, כל שבעת ימי המשתה. ורבנן משמי דרב האמרי, אפילו מיום ראשון ואילך. בנקודה הזאת יש לנו מחלוקת בראשונים, איך לפרש בכלל את הדיון של הסוגיה. יש בסך הכל, אני ראיתי שלושה פירושים בפסקה הזאת. פירוש אחד הוא הפירוש של רש"י. רש"י מסביר, מיום ראשון ואילך, בתהילה שושבינות וכשר להעיד. אם אני מבין נכון, בעצם ברש"י המחלוקת היא, הכל בתוך מחלוקת האמוראים, הכל בתוך דעת רבי יהודה ששונא פסול לעדות, סליחה, שאוהב פסול לעדות, מי הוא אוהב? אז לדעת דעה אחת באמוראים, זה כל שבעת ימי המשתה. כך סובר רב אבא בשם רב ירמיה בשם רב. כל שבעת ימי המשתה. דיינו, שושבין, כל שבעת ימי המשתה. אחרי שבעת ימי המשתה, הוא כבר מפסיק להיות אוהב, הוא הופך להיות אדם רגיל. אדם רגיל יכול להעיד לו. שבעת ימי המשתה הוא פסול לעדות. שושבין פסול להעיד לחברו כל שבעת ימי המשתה. לדעה השנייה, ורבנן משמי דרבה אמרה, אפילו מיום ראשון ואילך. מיום ראשון כבר בטלה שושבינות. זאת אומרת, הוא פסול להעיד לו רב באותו יום שהוא היה לו שושבין. למחרת, כבר בטלה שושבינות ויכול להעיד לו. זאת אומרת שברור לנו שכשמדובר פה על אוהב, זה לא איזה פסול ארוך טווח, אלא כל זמן שהוא שושבין. זה דוגמה של אוהב. אומרים לנו כאן, אתה רוצה לדעת מה הוא אוהב? אוהב. זה או זה שושבין, ושושבין פסול או כל שבעת ימי המשתה, אבל מעבר לזה כבר קשה, או שאוהב פסול רק ביום הראשון, בשאר ימי המשתה הוא כבר קשה. זה פחות או יותר, אבל כל זה מופיע בדעת רבי יהודה. חכמים שחולקים, הם סוברים ששושבין קשה לגמרי לעדות. זה כאמור פירוש רש"י. היד רבה כאן מביא שני פירושים אחרים. ובא אלן, אומר היד רמה, וכמה ישמח עמו ויקרא שושבינו. אמר אבינה, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, כל שבעת ימי המשתה. אבל בציר מהקרא לא מקרא שושבינו ולא מפסיד משום אוהב. ורבנן אמרה משמי דרבה, אפילו מיום ראשון מקרא שושבינו, ומפסיד לתמא דרבי יהודה. לפי היד רמה, הפירוש הוא הפוך. כמה ימים הוא צריך להיות שושבין שלו כדי לחשב אוהב? יחשב אוהב הוא פסול כאוהב, אין גבול לתקופת הפסול. הסוגיה לא עוסקת בגבולו של פסול אוהב, אלא בהגדרת אוהב. מי מוגדר כאוהב? לפי היד רמה. ואז, לפי דעה אחת, כדי לחשב אוהב, הוא צריך להיות איתו שושבין שלו כל שבעת ימי המשתה. רק אז הוא נחשב אוהב, ואז הוא יהיה פסול לעדות. לפי דעה שנייה, גם אם הוא היה שושבין שלו רק ביום הראשון, גם זה מספיק בשביל שיחשב אוהב והוא יהיה פסול לעדות. מהו טווח הפסול? עד מתי הוא יהיה פסול או לעדות? אין כאן גבול. הסוגיה לא עוסקת בזה לפחות. מסתבר לפי הסוגיה הזאת שהגדרת אוהב, שהשושבינות היא רק סימן לאהבה, כן? אבל אחרי שאדם אוהב, אז הוא ודאי פסול לעדות. השושבינות היא לא סיבה כשלעצמה. כן? לפי רש"י, השושבינות היא סיבת אהבה. אם סיבת אהבה, אז יש לה קץ. כן? שבעת ימי המשתה, או יום ראשון. כן? אבל לפי היד רמה, השושבינות היא רק סימן לאהבה. אז אומרים תוספות, אומר היד רמה, מהו הסימן שהוא באמת אהוב? האם מספיק יום אחד כדי שאנחנו נגדיר אותו כאוהב? צריך שבעה ימים כדי של שושבינות, זה רק סימן כזה, נחשב סימן טוב של אהבה, ואז, אבל הוא מאותו רגע מקבל שם אוהב, ושם אוהב יהיה פסול לעדות. כך לפי היד רמה, לפי הדרך הזאת. אבל אז מביא היד רמה פירוש שלישי. פירוש שני שלו, בסך הכל מבחינתנו זה שלישי. ואידם פר של האחר. וכמה יהיה פסולי? אמר אבינה, כל שבעת ימי המשתה. אבל לבטר האחר קשר. ורבנן דפליגי עלי דרב יהודה היכה סביר עלו, אמר רבי, אפילו מיום ראשון קשה לעדות. כן, יוצא, זה כבר פירוש שקרוב לפירושו של רש"י מצד אחד, אבל בעוד שרש"י הבין ששתי הדעות של האמוראים, שתיהן אמורות בתוך דעת רבי יהודה. דהיינו, רבנן בכלל לא משתתפים במשחק הזה, רבנן אומרים אוהב ושונא קשה לעדות, נקודה. אבל לפי הפירוש הזה, האיד דמפרשה שמביא היד רמה, יוצא אם כן, שלפי השיטה הזאת, מחלוקת האמוראים שמוזכרת כאן, האם זה שבעת ימי המשתה או מיום ראשון ואילך, זו מחלוקת בדעת רבנן או דעת רבי יהודה. דהיינו, לפי רבי יהודה הוא פסול, שונא, אוהב פסול כל שבעת ימי המשתה, ולדעת רבנן אוהב פסול רק ביום הראשון, אבל מיום הראשון ואילך הוא כשר. מה למדנו מכאן? שעקרונית גם רבנן מודים, למרות שאומרים שאוהב ושונא כשרים לעדות, גם הם מודים שיש מציאות מסוימת שבה אוהב פסול לעדות. שושבין ביום הראשון פסול לעדות. כבר כאן אני אומר, בשלבים האלה אנחנו כבר יכולים לגלות שאולי יש דרגות שונות של אהבה שיכולות לגרום לחילוק, שיכול להיות שלא כל אוהב כשר אלא רק אוהב מסוים, ולא כל אוהב פסול אלא רק אוהב מסוים וכו', כמו שהסבר. אז זה לגבי הבסיס שיש לנו כאן כבר בתחילת הסוגיה. אבל עכשיו בואו ונדון בדבר הזה כשלעצמו, הדיון הזה, כמו שאמרנו, האם יש גבולות לאהבה ולשנאה, או האם יש מצבים שבהם אני מוכן לקבל עדות של אוהב או עדות של שונא, ויש מצבים שאני לא מוכן לקבל, כנראה יש לחלק בתוך דעת רבנן, אני מדבר כרגע, אליבא דרבי יהודה הדברים פשוטים, כן? אבל האם אליבא דרבנן יש מקום לדבר על שונא שהוא פסול עדות, אוהב שהוא פסול, סליחה, בדרך רבנן, כן? האם יש אוהב או שונא שגם לדעתם יכולים להיות פסולים לעדות. לגבי זה, אני רוצה לפתוח קודם כל בדיון ביחס לשונא, אחר כך נפתח את הדיון ביחס לאוהב. כי ביחס לשונא יש לנו קצת יותר מקורות מוצקים בעניין הזה, ביחס לאוהב במצב קצת יותר מוגבל. ביחס לשונא, יש סוגיה במסכת מכות, שם נאמר שאדם שרצח את חברו גולה. אבל נאמר בתורה בלא איבה הדפו, אם בפתע בלא איבה הדפו. ושם דרשו חז"ל בגמרא במכות, בלא איבה פרט לשונא. זאת אומרת ששונא שהרג את חברו, אפילו אם הנתונים הסביבתיים לכאורה מורים שמדובר בהרג בשגגה, ברוצח בשוגג, אף על פי כן אינו גולה. כך אומרת הגמרא. מסבירים הראשונים למה אדם כזה אינו גולה. והראשונים עומדים על כך שיש כפילויות בפסוקים שמהם משתמע ששונא באמת לא יכול לגלות. וכאן אומר הריטב"א שם בשם הרמב"ן, ורמבנו הרמב"ן ז"ל כתב, דאיצלחו כולו משום דבשונא ההורג בעניין שנראה לעדים שהיה שוגג בשאר בני אדם שאינו אויב, יש ג' עומדנות. זאת אומרת, העדים רואים בן אדם שם קורט עצים ביער, ופתאום נשל הברזל מן העץ ונופל על מישהו, האדם הזה נהרג. והעדים, לפני שהם יודעים במי מדובר, ביחס שבין האיש שעובד ביער לאיש שנהרג, אז הם יכולים לפרש את הסיטואציה כסיטואציה של שגגה. אבל אחר כך נודע לנו שמדובר בשני אנשים שיחסים ביניהם לא היה, היה, הם לא כל כך אוהבים זה, זה יש ביניהם איזה יחסי שנאה. ואז עקרונית יש יכול להיות שלושה מצבים, אומר הריטב"א בשם הרמב"ן. יש שאדם יכול לדון יותר שהרג לדעת ועשה עצמו כמי שאינו יודע, ויש שהדעת נוטה יותר שהרג שלא לדעת, ויש בינוני שקרוב לדון זה כזה. זאת אומרת, מבחינה אובייקטיבית אתה יכול לראות תמונה כזאת, אז יכול להיות שהפרשנות במצב רגיל הייתי מפרש אותה כך. כשאתה רואה שמדובר באנשים כאלה שמתקיימים יחסי שנאה ביניהם, אז לא ברור, יש מצבים שהם יותר ברורים לכיוון שהוא רק העמיד פנים שזה קרה לו במקרה, יש כיוונים שאולי זה באמת קרה לו במקרה, כן? ויש כמובן מצבי ביניים שאתה לא יודע להגיד שרק העמדת פנים או זה, אז מה אתה עושה בכל שלושת המצבים האלה? אז הוא אומר ככה, והיא לא כתב בקרא אלא חד שונא, הווה מוקמינן באותו שנוטה יותר שהרג לדעת. יצטרכו אידך למיעוט הם יגלות אפילו הבינוני ואפילו אותו שנהיה יותר שהרג שלא לדעת. זאת אומרת, למסקנה, כך זאת עמדת רבנן, כן, רוב התנאים סבורים שם ש... רוצח שהרג בשוגג, אם הוא שונא, גם אם נטיית הלב היא לומר שבאמת היה כאן שוגג, בכל זאת אדם כזה לא גולה. ולדעת רב שמעון, דאמר לקמן, במקום שיכול לומר שלא לדעת הרג גולה, טעמי משום דסבר דאדרבה לאחי כתב רחמנה, שונא טובה, לומר שיהיה עד שהדעת נוטה לשונא יותר לדון שלדעת הרג, וזה נכון מאוד. כל פנים כך הוא מסביר את מחלוקת התנאים, אבל דבר אחד ברור, שם רואים שגם בדעת רב שמעון יש שונא מסוים, יש סיטואציה שאתה אומר שהאדם הזה בגלל שנאתו יכול להיות שהוא הרג את חברו בכוונה. יש שונא שאתה חושד אותו שיהרוג את חברו בכוונה מפני שנאתו, ולכן אתה אומר שהוא לא גולה. אז כל אחד מותח את הקו במקום אחר, רבנן מותחים את הקו, אומרים כל שונא הוא כזה, ורב שמעון אומר רק שונא שרק אם האירוע הוא כזה שאכן מחשיד אותו יותר. אבל הכל מודים שיש שונא שהוא חשוד להרוג בכוונה. נו, אם אני חושד בשונא שיהרוג בכוונה, אז לא סביר שנחשוד בשונא גם שיעיד שקר בשביל נגד שונאו. מה, רצח הוא יותר קל מאשר עדות? מסתבר שלא. אז יש מקום, אמנם, לבוא ולחלק בין עדות לבין גלות. אפשר להציע חילוק. יש להבדיל בין שני המקרים. בעדות, סליחה, בגלות, כן? יש לפנינו אדם שנו נפשו של פלוני, שהוא הרוג כאן לפנינו. קודם כל יש עובדות, אני לא עובד בזירה סתמית. אני עובד בזירה שבה יש כאן אדם שהרג מישהו שהוא שונא אותו. קודם כל זאת עובדת בסיס אחת. לעובדת הבסיס הזאת, אני מבקש להוסיף נקודה נוספת שלדעתי משמעותית. מהי גלות בכלל? גלות ביסודה אינה עונש לרוצח. היא יותר בעלת שני ממדים אחרים, הייתי מגדיר בגלות. בגלות יש ממד של כפרה של הרוצח, והייתי אומר גם ממד של הגנה לרוצח מפני גואל אדם. הגולה בורח לעיר מקלט, ועיר המקלט קולטתו, ולא ירדוף הרוצח אחר גואל אדם, ולא ירדוף גואל אדם אחר הרוצח. כל זה נועד, אז גלות היא אמצעי, הזדמנות לחפר על עבירת הרצח, כן? וכמובן כפרה היא, ולא תקנו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. מישהו רשע למות, אתה לא, איך, לא כתוב לא תקנו כופר, וכתוב גם, יש פסוק קרוב שם, נו, צמוד לה, סוף פרשת מסעי, יש פה תנאה. שם בסוף פרשת מסעי, כן, ולא תקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת, ולא תקחו חופר לנוס אל עין מקלטו לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. אסור לגעת, לא משנה, יש שאלה במה עוסק הפסוק השני, שלא תקחו חופר לנוס אל עין מקלטו, האם הכוונה שם לגעת כופר כדי לפתור אותו מעיר מקלט, או לקחת כופר למי שאמור להרג כדי לאפשר לו להיות בעיר מקלט. לא משנה, כרגע יש פירושים שונים, אבל ברור הוא ש רוצח בשגגה הוא בעצם גולה ככפרה, כך אומרת הגמרא במכות, גולה ככפרה, ובמידה רבה כהגנה עליו מפני גואלי אדם. עכשיו כך, יכול להיות שבאה התורה ואומרת שהאופציה הזאת, האפשרות הזאת לחפר לרוצח ולספק לו את ההגנה הזאת, היא רק כשזה... כשמדובר במקרה שוגג קלאסי, אם מדובר במקרה שוגג קלאסי, אני מאפשר את המהלך הזה. באה התורה ואומרת, מקרה שוגג כזה, שהוא לא שוגג קלאסי, כי יש כל מיני אפשרויות, אני לא קובע כרגע קביעה. כן? בלי לקבוע שאני חושד אותו שהוא הרג בכוונה. אבל מספיק שקיימות כאן אופציות שונות שהדברים האלה יקרו, זה מספיק בשביל להגיד שאדם כזה לא גולה. זאת אומרת, אני אומר שוב, בגלות יש לי כאן שני דברים שמבדילים אותי מעדות, כפי שעוד מעט נפרט מה קורה בעדות. יש לי קודם כל, איך נקרא לזה, מתו מוטל לפניו, קודם כל יש הרוג לפניי, הרוג שהוא שנו לפניי, זה א', יש לי עובדה. זה לא רק לחשוד, שמה הוא הורג, שמה האם הוא, אני חושב אותו שמה יהרוג בכוונה או לא, אני לא יודע כלום. קודם כל יש לי עובדה, יש פה גופה שאומרת שאדם שנו שמוטלת לפניי. קודם כל העובדה הזאת נתונה. ב', זה עדיין לא אומר שום דבר לגבי השאלה עד כמה אני באמת חושד אותו עד כדי כך וכו'. זה מעבר לזה, יכול להיות שהתורה אפשרה כל המוסד הזה של גלות כמחפר וכמגן, התורה מספקת אותו רק למקרה שוגג קלאסי, וכל דבר שהוא לא על יד זה, אז אני לא נותן את אופציית הגלות. יכול להיות שזה החידוש של התורה, בלא איבה פרט לשונא. אבל בעדות, קודם כל אין ראותה לפנינו, אין שום דבר לפני. יש לי אדם שבא להעיד ואומר, פלוני כך וכך, אני לא יודע שום דבר עכשיו, או, אם הוא מתכוון לשקר, לא מתכוון לשקר. פה אני יכול להגיד שסתם אדם, במקרה רגיל, אינו חשוד לשקר בגלל שנאתו. קצת חייבים לומר את הכיוון הזה שאני אומר כרגע, לכאורה, בדעת הרמב״ם. כי הרמב״ם, בהלכות עדות, הרמב״ם, כמו שראינו, פוסק, אוהב ושונא קשרים לעדות. הרמב״ם אינו מחלק בכלל בין רמות אהבה לרמות שנאה. הרמב״ם אפילו לא הזכיר את כל הדיון של הסוגיה, שאוהב זה שושבין ושונא זה מי שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. כל אלה לא עניינו אותו, כמובן אלה מעניינים את רבי יהודה שפוסל אותם, כן? אבל הרמב״ם שמכשיר, ואם אצלו אין הבדל בין רמות אהבה לרמות שנאה, אז אין מקום לדבר איזה אוהב ואיזה שונא. כי אני לא צריך להגדיר מהי הדרגה של אהבה שאותה אני פוסל או זוהה, כי אם אין לי שום פסול, אני אומר, כל האוהבים וכל השונאים קשרים, אז ממילא אין, כל הדיון בזה הוא מיותר. אבל הרמב״ם בהלכות רוצח, בפרק ו' הלכה י', הרמב״ם פוסק, השונא שהרג בשגגה אינו נקלט, שנאמר והוא לא אויב לו. חזקתו שהוא קרוב למזיד. ואיזה הוא שונא? זה שלא דיבר עמו שלושה ימים מפני האיבה. עכשיו, הגדר הזה של שונא שמוזכר כאן ברמב״ם, לא כתוב שם, בסוגיה במכות, לא כתוב ששונא זה כל מי שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. המושג הזה שלושה ימים באיבה, הוא מושג מסוגיית סנהדרין, מסוגיה שלנו. אז הרמב״ם בפירוש לוקח את המושג שלנו, שעליו נאמר רבי יהודה פוסל וחכמים מכשירים, כן? את המושג השונא הזה, את אותו שונא שמוזכר כאן, שחכמים מכשירים אותו לעדות, כן? אותו שונא, הרמב״ם לוקח לסוגיה בהלכות רוצח, במכות, ואומר שאותו שונא לא גולה. למה? חזקתו שהוא קרוב למזיד. נו, איך אתה מסביר את זה? אתה חושד אותו שיהרוג בכוונה, ואתה לא חושד אותו שישקר בעדותו? על כורחנו, לדעת רמב״ם צריך ליצור איזשהו חילוק כזה, שכאן יש הרוג לפנינו, או שההלכה של עיר מקלט כמחפרת ומגינה, היא ניתנה רק למקרה שוגה קלאסי, וכל מקרה שאינו שוגה קלאסי הוא לא ייכנס לתוך התמונה הזאת, וזה בניגוד לעדות. כך לכאורה צריך לחלק על פי שיטת הרמב״ם. אבל מדברי התוספות בכמה וכמה מקומות נראה שהם סוברים ששונא פסול לעדות. תוספות מזכירים בכמה מקומות, גם בתוספות אצלנו למעלה בדף ט' עמוד ב', פלוני רבעני לרצוני, גם בתוספות בסוגיה במכות דבב לגבי השאלה שנמצא אחד מהן קרוב פסול לדתם בטלה, ששואלת הגמרא אולי נרבה יציל, הרוג יציל. ושם תוספות דנים השאלה, נו למה נרבה פסול לעדות? למה הרוג פסול לעדות? למה הרוג פסול להעיד על הרוצח? אז טוב, יש כל מיני תשובות בתוספות, אחת מהן היא שהרוג פסול להעיד על הרוצח, פסול להעיד לאורגו, בגלל שהוא שונא אותו. כן, זה לא מפתיע שהרוג שונא את אורגו, כן, אבל בגלל זה הוא פסול לעדות, כך כתוב שם. אז אמרנו תוספות במכות, אמרנו תוספות בסנהדרין, ויש גם תוספות ביממות דף קפה, אותו דבר גם כן מופיע היסוד הזה של שונא שפסול לעדות. יכולה מתעוררת אוטומטית שאלה, איך אתה אומר שונא פסול לעדות, ולא זו מחלוקת רבי יהודה וחכמים, וקיים עליהם כחכמים. אז מה אתה אומר שונא פסול לעדות? אז יש באמת כמה אחרונים, אם תסתכלו, המהרש"א כאן אצלנו בסוגיה בדף ת' אומר שמה שתוספות אומרים ששונא פסול לעדות, זה אליבא דרבי יהודה. טוב, אבל תוהק לומר שתוספות בכל הסוגיות אומרים ששונא פסול לעדות בגלל ששיטת רבי יהודה שבעצם לא נפסקה להלכה. ולכן מסתבר מאוד שלפחות התוספות מבינים ששונא, יש שונא שהוא פסול לעדות גם אליבא דרבנן. כך סבורים שניים מגדולי רבותינו, אחד מהם הוא המהרש"ל בתשובה בסימן למד ג', וגם הרמ"א, רבנו משה איסרליש, כן? הרמ"א בתשובותיו, בשו"ת הרמ"א, בסימן י"ב, גם הוא סבור כך. שני גדולי האחרונים האלה מסכימים שיש שונא שגם חכמים פוסלים אותו לעדות. כך אומר המהרש"ל בתשובה. ולולי דמסתפינה מרבותיי וחבריי, אמינה דסונה גמור פסול להעיד. מדמסקינה, סוף פרק כמה דמכות, הרוג יציל, נרבה יציל, ופרשו התוספות משום שהוא שונא לו. וכן פרשו פרק כמה דסנהדרין, ודוחק לומר דדווקא אליבא דרבי יהודה פריך דפסל שונא לעדות. הוא מודע לאופציה הזאת להגיד, הוא אומר דוחק לומר כך. אם כן, אבל למימר, הני חל לרבנן דמחשרי שונא לעדות, אלא רבי יהודה, מה יקה למימר? ועוד, מה יפריך לרבי עקיבא וכו' וכו'. אלא, דוודאי שונא גמור כהורג וכדומה, לא פסול לעדות, ולא פליגי התנאים, תנא קמא ורבי יהודה, אלא בסתם שונא. היינו שלא דיבר עמו שלושה ימים, כדאיתתם להדיא במתניתין. ובשונא כזה פליגי. אבל שונא גמור, שהוא לא כאחד מן הרודפים ומבקש להתנקם ממנו, אין לך נוגע בעדות גדול מזה. כשהוא אומר פה נוגע בעדות, הוא לא מתכוון פה לנוגע, אלא מתכוון פה לשונא. זאת אומרת, אין לך פה, כיוון שהוא, הנקודה הזאת, כי יש לו אינטרס פה. השונא יש לו אינטרס להתנקם, ואינטרס הנקמה, כמו בנוגע בעדות, אנחנו אומרים שיש לו הנאה שהוא אמור להרוויח מהעדות הזאת, גם שונא, כיוון שהוא מבקש להתנקם ממנו, שהוא לא כאחד מן הרודפים מבקש להתנקם ממנו, אין לך, גם הוא, אז שונא כזה פסול לעדות. אני רואה אותו כמי שיש לו אינטרס, ועלול להעיד שקר, ופה גם חכמים מודים, בשונא גמור. גם הרמ"א כותב, דעיקה למנדה, ועוד דעיקה למנדה אמר שונא פסול לעדות, כדי אמרים פרק זה בורר. ואף על גב דהילכתא כרבנן, אומר הרמ"א שם, דחולקין ואומרים לא נחשדו ישראל על זה, מכל מקום בחשודים כבר, והם שונאים ודאי, חיישינא. זאת אומרת, אם כבר יש שנאה, ואם אתה רק חושד שמא השנאה תבוא לידי ביטוי, אז זה לא חושדים. אבל אם הם כבר שונאים, ויש כבר בחשודים כבר, והם שונאים, אז ודאי חשינה. יש שונא, יש דרגה של שנאה, שגם חכמים מוכנים לפסול לעדות. כך אומר הרמ"א והמהרש"ל. לכאורה, בסיס הרעיון הזה, כאמור, שראינו אותו כרגע אצל המהרש"ל ואצל הרמ"א, והוא מבוסס על דברי התוספות בכמה וכמה סוגיות, כן? לכאורה יש לו גם בסיס לא רק באחרונים המהרש"ל והרמ"א ובראשונים בעלי התוספות בכמה סוגיות, אלא כפי שאמרנו גם בסוגיה במקום, בדף ז', ששם אתה רואה שהתורה אומרת ששונא חשוד להרוג בכוונה בשביל שנאתו. אז אם הוא חשוד להרוג, סביר להניח שהוא חשוד גם בשביל לשקר. אז זה לכאורה, כאמור, הרעיון הזה שיש שונא שיכול להיות פסול לעדות, יכול להיות מבוסס על פי פסוקי התורה אולי אפילו, הסוגיה במכות, הראשונים בעלי התוספות, ויש לנו גם מהאחרונים הרמ"א והמהרש"ל. כן. אם אתה, נדמה לי שזה מה שאמרתי עכשיו, אני לא יודע אם אתה באמת אתה שונה מה שאמרתי. אמרתי שדברי התוספות שאומרים ששונא פסול לעדות, יכול להיות שהם מבוססים בעצמם על הסוגיה שאומרת ששונא אינו גולה. אם זה מה שאתה אומר, אז אני... זה, אבל אני שומע בדבריך שאתה רוצה להגיד משהו נוסף, וזה אני לא הבנתי. שמה? וזה נראה לך סביר, שאדם בגלל שנאתו יסכים, יגיד אני אהרוג אותו, אבל להזיק לו בממונות, לא. אתה אומר, לחשוד שהוא יעיד שקר בדיני הממונות, לא. ולחשוד שהוא יעיד עליו להרוג אותו, זה כן. טוב, אני חושב שזה קצת פחות סביר. אבל אם אתה חושב כך, זה בסדר, אני לא חושב כך. בסדר? לא נהיה לי סביר להגיד ככה. יש, אתה יודע מה, אני יכול למתק את סברתך אם אתה רוצה, אבל למרות שאני לא מסכים איתה. אני יכול להגיד, ללכת איתך ולהגיד לך שאם הוא הולך להעיד עליו בדיני נפשות, היינו לחסל אותו לגמרי, אז לפחות הוא נפטר ממנו. אם הוא גם יראה אותו, אז רק לשקר בשביל שיהיה לו נזק כלכלי, ואחר כך עוד פעם עוד יראה אותו, אז אולי הוא לא חשוב לשקר. אני... מרשה לעצמי לא להסכים עם זה. טוב, על כל פנים אני חוזר לדבר המרכזי. כן. קצת יותר בקול. אני שומע מה שאתה אומר, אבל אתה לא צודק לחלוטין. כי נכון שאנחנו מדברים שם על שעצם הראייה, אבל עצם הראייה פוסלת רק עם הגדה של אדם כזה, האם העד הזה הוא עד כשר או עד פסול, כן? אם אני אומר שעד כזה, לכשיבוא ויגיד הוא פסול, אז אני אומר שבעצם עד כבר משעת ראייתו, ולכן הוא פוסל כבר בראייתו. זה מה שכתוב שם בסוגיה. לא כתוב שם שהראייה פוסלת כשלעצמה בלי קשר לשאלה מה קורה. אלא אם אני אומר, אם אני מניח ששונא, שאדם כזה יהיה פסול בהגדתו, כן? אז אני פוסל אותו כבר מראייתו, כי ההגדה היא הגדה של הראייה, ודיברנו על זה רק פה לפני שבוע, על הקשר בין ראייה לבין הגדה, ומי שאומר דין, זה אחד מהם קרוב פסול, שהכל תלוי רק בראייה, גם בלי כוונה להעיד, אז שם אני אומר, הוא כבר, כיוון שיש לו שם של פסול, לכשיבוא להגיד, אז הוא פסול כבר בראייתו, אז הוא פוסל בראייתו, אבל לא שהראייה פוסלת כשלעצמה, בלי קשר למה שהוא יגיד או לא יגיד. לא כך. טוב. על כל פנים, כאמור, בא מי שעסק בכל הדיון שלנו, ממש בהרחבה, בתוך כדרכו, אבל... בתוך דיון אחר לחלוטין, במצווה אחרת לחלוטין, זה ארי פרלה בפירושו לספר המצוות של רס"ג. קשה להגיד שזה רק פירוש לספר המצוות של רס"ג, כי זה ספר שלם וגדול וגדוש בפני עצמו, מלא מלא מלא, כל נקודה שנוגע בה כדאי לדעת. זה רב נחום פישל פרלה, זה עשה שם עבודה מאוד 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 מקיפה, כל נושא שנגע בו, לא הניח בו אבן ולא הניח בו פינה ככה שלא נגע בה, ומקיף שם בדבריו במצוות עשה יוטט שם של רסנג, הוא נגע בנקודה הזאת שלנו ועסק בה בהרחבה. בין היתר הוא מודע כמובן לסוגיה במכות, והוא מודע לכך שמשם בוקע ועולה הכיוון הזה שרוצח חשוד להרוג בכוונה, רוצח שונא חשוד להרוג בכוונה, והוא מודע גם לאופציה לחלק, כמו שחילקנו בין עדות לבין גלות, הוא דוחה את החילוק הזה. אני רוצה להתייחס שנייה לחילוק הזה שהוא מזכיר בין עדות לבין גלות ולתחייה שלו, ולהסביר למה הכיוון שאני הדגשתי כאן שונה ממה שהוא מדגיש שם. בדבריו שם הוא אומר, ואין לומר דשנה הטעם דהרוג לפניך, אלא שאנו דנים אם במזיד או בשוגג הרקו. מה שאין כאן, דאין לנו שום רגליים לדבר לחושדו בעדות שקר. דאפשר דקושת כמסיד. דזה אינו. דחיוון דמסתמה אין ישראל חשודים אפילו להעיד שקר משום שנאה, גם ברציחה, כל זמן שאפשר לנו לומר דלא הרגו אלא בשוגג, אין לנו להוציאו מחזקתו לומר דממזיד הרגו. הוא מתייחס כאן באופציה לחלק בין עדות לבין גלות, הוא מתייחס רק למרכיב אחד שהזכרנו, לא למרכיב השני שהזכרנו. הוא מתייחס כאן רק למרכיב שכאן יש לך הרוג לפניך, ואז הוא אומר, כיוון שיש הרוג לפניך, אתה אומר, הנה יש לנו כבר משהו, כבר נעשה משהו, אז יכול להיות שהוא עשה את זה במזיד. מה שאין כן בעדות, אין לך שום התחלה, לכן אתה מעמיד אותו על חזקתו, שהוא לא מעיד שקר בשביל זה. על זה הוא טוען, ובזה סביר להניח שהוא צודק, כן? אז מה אם יש לך הרוג לפניך? זה שיש לך הרוג לפניך זה עדיין לא אומר שהוא הרג בכוונה. עדיין הפירוש של מעשה הרגע הזה נתון לשתי אופציות. האם הוא הרג בכוונה או הרג שלא בכוונה. אם אתה אומר שבני אדם לא חשודים להעיד שקר מפני שנאתם, אז גם לא חשודים להרוג מפני שנאתם, ואתה תגיד שהוא הרג בשוגג ולא במזיד. זאת טענתו. אבל מה שאני טענתי כאן, הוספתי כאן יסוד נוסף, וכמו שאמרתי לכם, לדעתי היסוד הזה, זאת אומרת, החילוק הזה חייב להיות, לא אומר לפי התוספות, התוספות כנראה לא קיבלו את החילוק הזה, ואולי באמת הסוגיה שם מהווה להם מקור לרעיון הזה ששונא גמור, שיכול להיות פסול לעדות. כן? אם ניקח את הסוגיה ההיא, ולא נחלק בינה לבין סוגיית העדות. אבל אני אומר, בדעת הרמב״ם, שהוא לא מחלק בין, שהרמב״ם סובר שאומנם השונא אינו גולה, אבל בכל זאת הוא קשר לעדות, הוא חייב לחלק בין עדות לבין גלות, והחילוק הזה הוא באמת לא רק קשור לשאלה של יש לפנינו, הרוג לפנינו. לכן הדגשתי כאן את הנקודה הזאת של ההלכה המיוחדת של דין גלות. ההלכה של דין גלות היא לא הלכה שרק ששוגג גולה, ומי שאינו שוגג אינו גולה, וזאת הלכה רגילה, ואז אתה אומר, הנה, מזה שהוא לא גולה, כנראה שהוא לא שוגג, וכנראה שהוא חשוד. לא, לא זה, לא זו הנקודה. הנקודה המרכזית היא שהתורה חידשה גלות רק לשגגה קלאסית. כל שגגה שאינה קלאסית, התורה שם לא חידשה גלות. זה בעצם פריבילגיה שהתורה נתנה. זה לא הדין הבסיסי. זה לא שרוצח בשוגג, הוא פטור ממיתה, והתורה, לכן התורה מאפשרת לו את ההגנה. באופן פשוט, רוצח בשוגג גם הוא חייב מתאג. זה מה שאומרים מהפסוקים. הרי אם גואל אדם יתפוס אותו לפני שהוא מגיע לעיר המקלט, והוא הרג אותו, אין לו דמים, זה בסדר, זה לגיטימי. אבל פי שהוא הרג בשוגג. התורה פועלת פה כפעולה, אם תרצו, סוג של לפנים משורת הדין, ואת אומרת לתורה, אם אדם הרג בשוגג, אני מוכנה לנקוט כלפיו. אז כלפי מי התורה מוכנה לנקוט את ההגנה הזאת ולאפשר לו את הכפרה הזאת? רק כלפי מישהו שוגג קלאסי, מישהו נמצא תחת הכותרת של שגגה קלאסי. מי שלא נמצא שם, גם יש ספקות, אני לא יודע, אני לא נכנס אפילו להכרעה, אז לא שאני מכריע כך או מכריע כך. אני אומר, אדם כזה, עליו, על אדם כזה התורה בכלל לא דיברה. לא פתחה לו את אופציית הגלות. טוב, על כל פנים, כיוון שהרי פרלה הרי דוחה את החילוק הזה, והוא לא מקבל את הנקודה הזאת של גלות כמו שניסחנו אותה כאן, אז הוא כמובן מאמץ בשתי ידיים את הכיוון של הרמ"א והמהרש"ל, שיש לחלק בין שונא גמור לשונא שאינו גמור. ואיך נסביר למה שיהיה הבדל בין שונא גמור לשונא שאינו גמור? הרי אם אתה אומר שישראל אינם חשודים, שלא נחשדו ישראל על כך, ונפרש כשיטת רש"י ויד רמ"א ועוד כמה ראשונים שמפרשים לא נחשדו על ישראל על כך, על מה לא נחשדו ישראל? להעיד שקר משום שנאה. אז אם כך, מה ההבדל בין שנאה גדולה לשנאה קטנה? ישראל לא נחשדו להעיד שקר משום שנאה. אז זאת טענתו של הרב פרלה. גם פה יש מקום לומר, עם כל הכבוד, יכול להיות שבשנאה גדולה ישראל לא חשודים, בשנאה קטנה לא חשודים לשקר, בשנאה גדולה, אם כבר אדם שאני שונא אותו מאוד, אני חשוד גם לשקר בשביל זה. יכול להיות. אבל הוא עצמו לא נוטה לכך, לכן הוא נוטה לומר שמה שכתוב בסוגיה, לא נחשדו ישראל על כך, הפשט הוא, לא נחשדו ישראל על זה שהם יעברו על לא תשנא, שיגיעו לשנאה. זאת אומרת, אם יש שנאה, אז ברור שגם אני חושש שהוא ישקר. אם אדם כבר שונא מישהו, אז יש חשש שהוא ישקר בעדותו. מה שכתוב פה, השונא והאוהב וכולי, לא נחשדו ישראל על כך, לא נחשדו ישראל לעבור על הלב שלא תשנא את אחיך בלבביך. כך מסביר הרי פרלה שם. אלא שאין חוששים שאדם יעבור על הלב דלא תשנא, אבל עשה את זה ואהבת לרעך כמוך. ומילא שבשונא גמור, שאז ברור שהוא כבר שונא, זאת עובדה שהוא שונא, כן? אז בשונא גמור, שם יש גם דברוק, שהדבר ברור אצלנו שהוא שונאו של רוצחו, ודאי לטמן דפליג לומר שיהיה קשר להעיד לו. זאת אומרת, אם ברור לנו שהוא רוצחו, וברור לנו שהוא שונאו מפני שהוא רוצחו, זאת אומרת, אם השנאה היא ברורה, שם אנחנו חושדים גם לעדות שקר, וכמובן חוששים גם להריגה. אבל מה שכתוב אצלנו זה רק שונא שלא דיבר עם השלושה ימים באיבה, אז זה שלא דיבר עם השלושה ימים, זה עדיין לא אומר שהוא שונא אותו. הם לא דיבר עם השלושה ימים. זה אני אומר, לא חשוד שיעבור עליו שלא תשנא עם אחיך בלבביך, את אחיך בלבביך. הוא לא דיבר איתו, כי יש לו איזו הקפדה, אבל זה לא עדיין לא אומר שזה שנאה. זה לא מגיע לרמה של שנאה. כן, אני רואה על פניך שמטריד אותך משהו. ששווין הוא אוהב, תעזוב אותו עכשיו. לא, 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 תראו. זה אמרתי מראש, אני כרגע מדבר שנאה ולא על אהבה. באהבה גם הוא מודה שכשכתוב לא נחשדו ישראל לקח הכוונה, לא נחשדו ישראל להעיד שקר משום אהבה. לא נחשדו, לא שייך להגיד לא נחשדו ישראל לקח לגבי אוהב, שלא נחשדו לאהוב את איש את רעהו. לא נחשדו ישראל חלילה שיקיימו תפילת אהבת הארץ, על זה לא נאמר. זה גם הוא מודה. הוא מדבר רק בצד של השנאה, הוא חושב שהיסוד הוא שלא נחשדו ישראל לעבור עליו שלא תשנא את אחיך בלבביך. טוב, אני אמרתי לכם שאני לגבי הפרשנות הזאת בתוך הסוגיה, זה נראה לי קצת יותר מסובך, במיוחד לאור מה שאתה מאיר כרגע, שאז אני מקבל ואני עושה פיצול בתוך המשפט הזה בין האוהב לבין השונא. ישראל לא נחשד להעיד שקר משום אהבה ולא נחשד לשנוא, אבל הוא כן נחשד להעיד שקר משום שנאה, וכל זה אני אומר במשפט אחד, זה יותר מסובך. לכן אני מעדיף לומר, אפילו אם אני מקבל את הכיוון הזה, וכמו שאמרתי, יש כנראה בבעלי התוספות, במהרש"ל, ברמ"א, יש ודאי גישה כזאת בראשונים, אני מעדיף לומר שלא נחשדו ישראל להעיד שקר משום שנאה ואהבה, אבל הכוונה היא שלא נחשדו להעיד שקר משום שנאה ואהבה, כשהשנאה ואהבה הן קטנות, הן לא נחשדו להעיד שקר. אבל אם מדובר בשנאה קיצונית, שנאה תאומית, שם הוא עלול גם להעיד שקר, ואולי גם באהבה גדולה, יכול להיות, על אהבה אמרתי שנדון עוד מעט, בואו נשאיר את זה לעוד כמה דקות. בואו נמשיך. יש לנו ביסוס איתן לכיוון הזה של שונא גמור יכול להיות פסול להעיד מכמה תשובות של הגאונים. יש תשובה אחת של הגאונים, היא תשובת רב שרירא הגאון, מובאת בתשובות גאונים קדמונים בסימן קוף, שם הוא שואל, איזה הוא שונא שניקה לרבים שהוא שונא את חברו, שהוא יורד עמו לחייו, ומוסרו אצל שלטון, ומצב לו כמה שיכול, אין הורגין אותו מפני שראוי להרג, ואין מגלין אותו מפני שאין לו כפרה בגלות, שהוא שוגע קרוב למזיד, אלא אם מנהין אותו ואם צהוג, אל אדם ברגו פתור. והפלא הגדול הוא, השאלה שאלו שם את רב שריר הגאון הייתה, מי נחשב שונא או אויב, שעליו נאמר בסוגיה במקור שהוא לא גולה? למה הוא לא עונה אותה תשובה של הרמב״ם? למה הוא לא העתיק את הגדרת האויב מהסוגיה בסנהדרין, שכל שלא דימר בו שלושה ימים באיבה? רב שריר הגאון לא העתיק את התשובה הזאת. הרי הגמרא דנה איזה הוא אויב. בסוגיית פסולי עדות, הגמרא דנה בזה. ושם הגמרא אמרה בפירוש, שאויב זה כל מי שלא דימר בו שלושה ימים באיבה. רב שריר הגאון לא משתמש בסוגיה בסנהדרין. והוא טורח להביא הגדרה אחרת שלא כתובה בשום מקום. מהו האויב? שניכר הרבים שהוא שונא את חברו, יורד עמו לחייו, מוסרו אצל שלטון, מצר לו כמה שיכול. פה כבר מדובר באויב, אויב, אויב. אם הוא מסוגל למסור אותו לידי אויבים חלילה, כן? זה הדבר הכי היום שהיה באותם ימים, כן? אז אם זה האדם, אז ברור לנו שלא, אומר, רב שריר הגאון בעצם אומר לנו, האויב של הסוגיה בסנהדרין לא דיבר עם שלושה ימים באיבה, זה לא אויב שעליו נאמרה סוגיה במכות. זה אויב של הסוגיה בסנהדרין, ובזה נחלקו רבי יהודה וחכמים, כן? אבל גם חכמים שחולקים על רבי יהודה, כן? הם מודים שבאויב כזה שהוא צרה צרורה, כן? אויב כזה, ברור שעליו נאמרה סוגיה בסנהדרין, סליחה, במכות, וכמובן שאויב כזה שעליו נאמרה סוגיה במכות, שהוא גם חשוד לרצוח במזיד, אז אויב כזה ודאי שחשוד גם להעיד שקר. קיצורו של דבר, מדברי רב שריר הגאון, אנחנו רואים בסיס איתן לכיוון הזה. כמובן, כמו שאמרתי לכם קודם, זה רואים בפירוש מרב שריר הגאון, רואים את הכיוון הזה, אבל ברור שביד השנייה, בצד השני, אנחנו רואים שהרמב״ם ודאי לא קיבל את הכיוון הזה, כי הרמב״ם מגדיר בפירוש את האויב של סוגיית מכות כאויב של סוגיית סנהדרין. מובן? הלאה. יש עוד נקודה אחת שהריפר לה, עוד תשובה אחת שהריפר לה מזכיר שם, וכאן בוא נזכיר קודם כל את התשובה, נגיד מה, איך הבינו אותה ראשונים ואחרונים, ונגיד איך הבינו אותה הריפר לה, ונציע פירוש משלנו באותה תשובת גאונים. התשובת הגאונים הזאת היא תשובת גאונים שערי צדק, יש קובץ תשובות של גאונים שנקרא תשובות שערי צדק. אגב, לא כמו שכתוב שם בספר, התשובה נמצאת במקום אחר, לפחות במהדורות שמודפסות בתוכנת בר אילן, זה נמצא בחלק ד' שער ז' סימן מ"ב. כך כתוב שם: מוסר פסול לעדות, ולא מבעיה מוסר גמור, אלא אפילו איניש דסנה לה לחברי ואמר לה ברבים אזלינה ומסרנה לך, מדיבורי הבא לרשע. דכי אמור רבנן לא נחשדו ישראל על כך, הנמי להיכא דסנה לה ושתיק משתק. אבל היכא דקאמר, אמר בפרהסיא, ההוא מדיבורי קמי הפסיל ופסול לעדות. החל נתפסיק במטיבתא. כך נפסק בישיבות הגאונים, בנוסחה שכתובה באור זרוע, אז כתוב שם, לא רק שזה, זה בשתי ישיבות, כך נפסק בשתי ישיבות הגאונים. ואחרי התפסיקה דין מסור בתרתם מטיבתא. אז שם מדבר, התשובה הישירה היא מתוך דברי האור זרוע, אנחנו לומדים שמדובר בתשובתו של רבי פלטוי גאון. אז רבי פלטוי בעצם דן בשאלה של מסור. מסור זה מי שמוסר נכסיו או ישראל חלילה לידיים של גויים. אז זה כמובן באותה תקופה התייחסו לזה, לא רק באותה תקופה, בכל התקופות, גם היום אנחנו יודעים שזה מהדברים היותר איומים שיכולים להיות. אז על כל פנים, זה ודאי, פסלו מסורות לעדות, זה דבר פשוט. עכשיו, החידוש של הפלטוי, שלא רק אדם שמסר בפועל לגוי נפסל לעדות, אלא אדם גם שדיבר, שרק איים. הוא אומר לו, אני אמסור אותך לגוי, גם זה אדם, אדם כזה כבר נפסל. השאלה היא, מה פתאום אתה פוסל אותו לעדות על זה שהוא דיבר? מדיבורים עוד לא, זה עוד לא מעשה. ופה יש באמת כמה וכמה פוסקים שדנים בעניין הזה. יש כאלה שטענו, יש בבית יוסף, שהוא אומר משהו דומה לזה, שאדם שמאיים בדבר כזה, ועוד עושה את זה בפרסיה, סביר להניח שהוא גם יעשה את זה, ולכן אומר כעושה. אמירתו למסירה כמסירה בפועל, משהו כזה. כך אומר הבית יוסף. כמובן הדבר הזה מאוד לא פשוט, ולכן בגלל הקושי הזה, הריפרלה מציע הצעה אחרת. זאת אומרת, מה שאומרים בעצם, אם אני אסכם, מה שאומרים הגישות האלה, הם אומרות שהוא פסול בעצם בגלל היותו מסור. למרות שהוא עוד לא מסר, אלא רק דיבר, דיבור כמעשה, לעניין זה. כך פחות או יותר זה הכיוון, ואז הוא פסול מדין מסור. אומר הרבי פרלה, לא. אם כך, רב פלטוי בתשובתו לא היה צריך להזכיר סוגיית סנהדרין. רב פלטוי בתשובתו הזכיר סוגיית סנהדרין, הוא אומר, ואף על פי וכי אמרו רבנן לא נחשדו ישראל כך, הנה מילה דסנה אלה ושתיק משתק, אבל היכא דקפאי בפרסיה מדיבורי כמזיק ופסול לעדות. אם הדיבור רק נועד בשביל לראות שהוא באמת מתכוון למסור, אז אם כך, למה אתה מזכיר את סוגיית סנהדרין? תגיד שכיוון שדיבר, זה כך. אומר רב פלטוי, ברור לי שכוונת, אומר ריפרלה, ברור לי שכוונתו של רב פלטוי היא לפסול אותו מדין שונא. שונא גמור, פסול לעדות. כל מה שרבנן אמרו ששונא קשה לעדות, זה רק שונא ששונא ושותק, לא דיבר עם שלושה ימים בעבע. אבל אם הוא לא רק שלא דיבר איתו, אלא מאיים עליו במסירה, שונא כזה, הוא שונא גמור. אדם כזה פסול לעדות מדין שונא. עכשיו, מה נפקמינה בין שתי העמדות? כן? לדעת הפוסקים שמזכירים שפסול מדין מסור, אז קודם כל, אין לנו ראיה ששונא גמור פסול, רק מסור פסול לעדות. כן? אבל אותו פסול יהיה פסול, אם מסור פסול לעדות, לכל העדויות שבעולם. מדין שונא, אין לי פסול הגוף שאדם פסול להעיד. מדין שונא הוא פסול רק למי ש... הוא אותו הוא שונא. מסור פסול להעיד גם לאדם, גם לאנשים שלא מסר אותה. כי מסור, בהגדרה, הוא פסול לעדות. מובן? לכן, באמת, הרב פרלה סבור שאדם כזה שאמר שהוא ימסור, לדעתו הוא פסול רק לשונאו ולא בכלל. עכשיו, הדבר הזה מאוד מאוד קשה בלשונו של רב פלטוי, כי הוא אומר בפירוש, מעידנה ואמר לי בפני רבים, אזילנה ומסל הלך מדיבורי רשע, ומרגע הדיבור הוא נעשה רשע. הוא מגדיר אותו כרשע. רשע פסול לעדות בכלל, לא רק שע. לכן נראה לי שעמדת רב פלטוי, אני מציע הצעת ביניים שנראית לי הצעה מאוד נכונה וסבירה. עמדת רב פלטוי היא שבמקרה הזה הוא פסול לגמרי גם לאלמה, כי הוא מקרה רשע. הגאון סבור כך, שונא גמור אינו יכול להעיד לשונאו. בזה גם רבנן מודים. זה מה שאומר בפירוש, ולא נחשדו, מה שאמרו רבנן, לא נחשדו ישראל לכך, היינו דווקא בשונא ושותק, אבל לא בשונא ומדבר. אז קודם כל הוא אומר בפירוש, זה נקודה שמובאת בדבריו בפירוש, שיש לחלק בין שונא השותק לשונא המדבר. חכמים חולקים הרב יהודה רק בשונא השותק, לא בשונא המדבר. דבר ראשון. אז כבר יש לנו חלוקה בתוך רב פלטוי גאון, כמו אותה חלוקה שראינו בתוספות, כמו אותה חלוקה שראינו במרשל וברמה, שיש שונא גמור שפסול לעדות. זה דבר ראשון. אבל אז אם זה היה רק זה, אז הייתי אומר שמדובר בשונא שפסול לעדות. אבל כאן מדובר באדם שלא סתם שהוא שונא גמור, אלא הוא גם מאיים באיום חמור של מסירה. כאן רב פלטו מוסיף עוד נקודה. לא רק שהאדם הזה פסול כי הוא שונא, ואז זה לא פסול גברה, אלא פסול למי שאותו הוא שונא, כן? אלא אדם כזה הוא גם נקרא רשע. כי פה יש לו הרחבה של הגדרת המושג של מסור. הוא מרחיב את מושג המסור גם למי שמדבר על, מי שמדבר על זה. שונא כזה, שמאיים באיום חמור של מסירה, דבר שמבטא שנאה עזה, במקום שאותו חז"ל ראו כחשש של עשייה מוחשי מאוד, כאן פסלו אותו לגמרי. לעניות דעתי יש כאן גם בתוך דברי רב פלטוי, יש פה כלול בתוך זה גם הנקודה של הרי פרלה, ששונא גמור אכן פסול לעדות. אבל בעוד שהרי פרלה רואה רק את הנקודה הזאת, אני חושב שקיימת גם הנקודה השנייה. של הפוסקים. קיימת גם הנקודה הזאת שבמקרה של איום במסירה מדיבורי הרשע. ואז הוא מקבל גם שם רשע. שני הדברים האלה נכונים שם. טוב. אז בסיכום הדברים בנוגע לעניין הזה של שונא שפסול, שקשה לו פסול להעיד, פה יש לנו בעצם שתי גישות. גישה אחת שהייתי מגדיר אותה כגישת הרמב״ם, ברמב״ם זה נראה לי די ברור, אני לא אומר שרק הרמב״ם סובר כך, אבל לפחות מבחינה עובדתית, יש לנו את הרמב״ם שכנראה סובר שכל שונא כשר לעדות, ומחלק כנראה חלוקה ברורה בין סוגיית מכות לסוגיית סנהדרין, ומולו יש לנו את בעלי התוספות, את אותן תשובות של הגאונים שראינו כרגע, רב פלטוי גאון, רב שריר הגאון, כן? יש לנו אם כך גם אולי סוגיית הגמרא במכות, גם גאונים, גם ראשונים בעלי התוספות, גם אחרונים, תשובת מהרש"ל ותשובת רמ"א, שסבורים שיש לחלק בין שונא רגיל לשונא גמור, ושונא גמור, גם חכמים מודים שיש מקום לפסול לעדות. בנוגע לאוהב, האם באהבה יש מקום לחלק בין דרגות שונות? יכול להיות שיש הבדל. שונא, אש השנאה היא תמיד אש יוקדת יותר, ויכולה להעביר את האדם, הקנאה והתאווה והכבוד, ואם תרצו השנאה, אלה דברים שיכולים להעביר את האדם מן העולם, ויכולים להעביר את האדם גם על דעתו. אהבה, יכול להיות שאדם אוהב, אבל שם כבר בוא נגיד, הכוחות שמפעילים את האהבה הם לא כוחות הרס וכוחות שלילה. ולכן אולי יש פחות חשש שזה בדברים האלה הם בעצם רמוזים בתוספות ביבמות. יש בתוספות ביבמות דף צדי דלת, יש פה ביבמות. התוספות ביבמות דף צדי דלת אומרים ביטוי כזה שזה קשור קצת ככה לחילוק הזה שבין אהבה ושנאה. כן, תוספות אומרים שם השאלה היא האם מתי אני אומר אישה דייקה ומין סבא כשיש סכנה של טיפול ליד אוהב, ליד מישהו שהיא אוהבת, ליד מישהו שהיא שונאת. מדובר שם על אישה שיש שאלה אם נפלה לפני אבם כזה שהיא אוהבת אותו, לא משנה כרגע הפרטים. אז אומרים התוספות שם איקה לממר תפי דלא דייקה דעתם, איקה לממר תפי דלא דייקה שפיר משום דסניאלה. אם היא שונאת, אז היא פחות תדייק. היא תלך, תחתן העיקר לברוח ממישהי ששונאת אותו. אף על גב דמשום רחמה לי לא שבקה מלמדק. אם היא אוהבת אותו, אנחנו רואים שהיא דייקה ומין סבא. למה אנחנו לא אומרים שבגלל אהבתה היא תלך, תחתן אותו בלי לחשוב יותר מדי? זאת אומרת, שגדולה שנאה את השונאות מאהבת האוהבות. כך אומרים התוספות. שנאת השונאות גדולה מאהבת האוהבות. דיינו, כמו שאמרתי, לדעתי היסוד הוא שבשנאה מפעילים שם כל מיני כוחות של הרס שיכולים להרוס גם את האדם, ובאהבה מדובר בסך הכל בכוחות שהם בסך הכל חיוביים, אז השאלה היא אם האדם מרוב אהבה עלול גם לקלקל, יש מושג לאהבה מקלקלת את השורה, האם לחשוד את זה, שם תוספות אומרים שלא, אם כי גם השתעשעתי במחשבה ואני רק שם אותה בסוגריים, האם הדבר הזה, האמירה הפסיכולוגית הזאת שתוספות מציעים כאן, גדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות, וזה כתוב בלשון נקבה, האם זה נכון רק לנשים או גם לגברים או לא, אני לא פסיכולוג, לא עוסק בזה, אני רק משאיר את זה פתוח, ויש מקום אולי לחלק, אולי לא, אני לא יודע כלום. אז בעניין הזה, על כל פנים, כאמור, אין לנו ראיה מן יכול להיות שתחלק מזה, מהעובדה שמי שמוכן לאמץ חילוק בדרגות שנאה, לא חייב לאמץ אוטומטית גם חילוק בדרגות אהבה. מובן? יכול להיות שבאהבה הוא סובר שהכל, שכל האוהבים קשרים. כמובן לפי הריפלה זה ודאי עוד יותר נוח, כי באוהב אני אומר שלא נחשדו ישראל להעיד שקר משום אהבה, ולכן זה אותו דבר. בשונא אני אומר לא נחשדו ישראל לשנוא, ולכן הוא חילק בין אדם שהוא רק חשוד כשונא לבין אדם שהוא שונא בפועל, ששם הוא כבר שונא, אז הוא יכול גם להעיד שקר. טוב, לא משנה, כך או כך, על כל פנים, יש מקום להעלות על הדעת גם חלוקה בתוך האוהבים. אין להביא ראיה מן הסוגיה שהזכרנו בדף קופנונטט, שלמסקנת הסוגיה קרוב פסול לא בגלל אהבה, שאין מקום לחלק בדרגות אהבה שונות. כי יכול להיות ששם פשוט הוצאנו את האוהב, את הקרוב משם אוהב, אמרנו שפסול כגזירת הכתוב, אבל עדיין יכול להיות שבתוך אוהבים שאינם קרובים, יכולות להיות דרגות אהבה שונות. ואולי אפילו בתוך קרוב יש מקום לדבר על פן מסוים של אהבה, ודבר כזה עולה בדברי המורדכי, שמביא את תשובת מהר"ם רוטנבורג, תשובה קשה של המהר"ם מרוטנבורג. המורדכי בסנהדרין, בסימן תפרש צדיבב, מביא את תשובת מהר"ם מרוטנבורג ששואל. נשאל רבנו מאיר, על העת שאתה נעשה קרוב, והשיב, נראה לי, דמטעם זה יש לפסול השטר שראו חתימת השטר בים שמעון, קודם שנעשה קרובו, דאיקה למי חש, שמה לאחר שנעשה קרובו, כתב וזייף והקדים הזמן. שמה זה שטר מוקדם, כי אולי זייף, בגלל שמדובר בקרוב, שהוא אוהב שלו, אז יכול להיות שזייף. לכאורה האמירה הזאת היא בפירוש נגד הסוגיה בדף קופנון ת' ובבת רשם שאומרים שאם חתם משטר עד שלא נעשה קרוב, אז השטר קשר. אם חתם משטר עד שלא נעשה גזלן, השטר פסול. ולמה ההבדל? כי כאן יש חשש שישקר, כאן אין חשש שישקר, כי קרוב פסול בגלל גזרת הכתוב. את הקושיה הזאת נגד תשובת המהר"ם שואל שם בית יוסף, בסימן למד ג'. ומכל מקום שואל הבית יוסף קשה, למה פסר רבנו מאיר שטר זה משום שם הזייף? דאחזו כאין שברשאלו מחזיקינן, ופיסו לקרובים גזרת מלך הוא. ואם כן, כיוון דעדים מעידים על כתב הידוע, אבל כאילו ידיד קודם שנעשה חתנו. וכן מה שמה בגמרא פרק מי שמת, דף קופנון ת' הוא מביא ראיה משם. אבל מציע ריפרלה, שיכול להיות, אפשר לומר כך, שמה שנאמר שקרוב פסול בגלל גזרת מלך זה דווקא כשהוא מעיד לחובתו. אבל כשהוא מעיד לטובתו, יכול להיות שיש בפסול קרוב לדעת המהר"ם מרוטנבורג פסול כפול. גם פסול של קרבה שהוא גזרת מלך, אבל בנוסף לזה יש גם פסול של אהבה. ואוהב כזה הוא כבר לא אוהב של שושבין. שושבין זה מישהו שהייתי שושבין שלו ליום אחד, או לשבעה ימים, לא משנה כרגע, אומר רש"י, כל הפסול שם בשושבינים, זה לאותו יום של השושבינות, או מקסימום לשבעת ימי השושבינות, אבל לא יותר מזה, לא מעבר לזה. בזה חכמים חולקים. אבל אולי קרוב שזה יש לנו אהבה מתמדת, לא אהבה שתלויה בדבר, תלויה בשושבינות. כן? אלא אהבה שהיא אהבה מתמדת, יכול להיות שסבור המהר"ל מדוטנבורג שיש מקום לחשוש גם לזיוף. כך אולי יש מקום להציע. אז בכל פנים, לגבי חילוק בין אהבה גדולה יותר לאהבה קטנה יותר, זה לא מצאנו יותר מדי דיון בפוסקים. מצאנו אמירה של הרדב"ז בנוגע למשרתי הבית שפסולים להעיד לטובת המעביד שלהם, אבל שם נראה לי שזה לא נובע כל כך מאהבה, יותר שם זה נובע יותר בגלל נגיעת עדות, כמו שהרדב"ז שם אומר בסוף התשובה שלו, שניחא להו שתהא ביתו של ראובן אשת שמעון אדונם לפי שראובן עשיר. אז בגלל שם יש בעיה של נגיעת עדות, הם רוצים שהאדון שלהם יהיה נשוי לאותה גברת שהיא ביתו של איזה גביר גדול, יש להם אינטרס. אם האדון שלהם יהיה נשוי לגבירית גדולה, אז הם מעריכים שאולי יוכלו לדרוש ממנו זה העלאה בשכר, כן? תוספת שכר יוכלו לעלות, או משהו מעין זה. על כל פנים, זה, שם זה לא אהבה שהם אוהבים אותו כל כך כמו שהם אוהבים את הכסף שלו. כן, זה מה ש... ולכן שם זה פשוט עניין של נגיעה בעדות ולא עניין של אהבה. טוב, אז כאמור לגבי אהבה אין לנו ראיה, אולי תשובת המורדכי הזאת, תשובת מהר"ל מדוטנבורג הזאת, שמרמזת על כך שיכול להיות שקרובים פסולים גם מדין אוהב, שיש גדר מסוים גם של אהבה, אבל שוב בראשונים, לא באחרונים, אין לנו דיון מפורש בעניין הזה. נעבור עכשיו בקצרה לשאלת פסול אוהב ושונא לדון. בסוגיה מבואר שאוהב ושונא פסולים לדון. וזה לומדים מפסוקים. בפשטות מדובר לכאורה נראה בלימודים של תורה. כיוון שאותם פסוקים שרבי יהודה לומד מהם פסולי אוהב ושונא לעדות, ופשטות גם זה מן התורה, אותם פסוקים באים חכמים ואומרים רבנן מאי עבדה להיקראי, אז אומרים שלומדים שם פסול דיינים. לכאורה, אם כך, אוהב ושונא צריכים להיות פסולים לדין, ואם הם פסולים לדין גם על פי הגדרות שכתובות שם באותה הסוגיה, דיינו אוהב זה שושבין, ושונא זה כל מי שלא דיבר למו שלושה ימים ואיבה, אנשים כאלה כדיינים הם פסולים. אבל יש לנו סוגיה נוספת בכתובות בדף קופי. בסוגיה בכתובות דף קופי אומרת, אמר הפאפם, לא לידין, לא לידון איניש דינה למען דרחים לי, ולא למען דסנה לי, דרחים לי לא חזה לחובה, דסנה לי לא חזה לזכותה. בסוגיה הזאת אומר הפאפה, אדם לא, שאדם לא ידון, לא למי שהוא אוהב אותו, ולא למי שהוא שונא אותו. אין פה הגדרות של אהבה, אין פה הגדרות של שנאה, אין פה שום הגדרה, רק אומרים, אם אתה אוהב מישהו, אז אתה לא תראה לו חובה, אם אתה שונא מישהו, אתה לא תראה לו זכות, אל תדון. זה מה שכתוב כאן. אני מוכרח לומר שהקשר של הסוגיה והמסגרת, זה קודם כל סוגיה שם בכתב קופי בכתובות עוסקת יותר במסגרת של שוחד. שאסור לקחת שוחד. אז כאן לא מדבר ממש בשוחד, כי זה אומר הפאפה, ברגע שיש לך איזה זיקה למישהו, זה הופך להיות בעייתי, אל תדון. הרושם המתקבל הוא באמת איזה מין יותר מידת חסידות, המלצה, כדאיות, אבל לא, אולי מקסימום לכתחילה, אבל לא משהו ש... מעכב ומשבש. והשאלה היא, מה היחס בין שתי הסוגיות האלה, סוגיית סנהדרין דף כ"ט עם סוגיית כתובות דף ק"ה. אז כאן יש גישות שונות, אולי נתחיל מגישת הראש. הראש בעצם אומר חלוקה ברורה, ונתחיל בו, לדעתי שם הדברים יהיו יותר בהירים. הראש קובע שהיחס בין הסוגיות הוא שיש לחלק בין אוהב שהוא בדרגה של שושבין, או שונא בדרגה שלא דיבר עם שלושה ימים באיבה, שם לדעת הראש פסול לדון, וגם בדיעבד עם דן אין דין עוד דין. אבל אם מדובר רק במישהו שיש כלפיו אהבה, אבל לא אהבה מוגדרת, הוא לא שושבין. או יש שנאה, אבל לא שלא דיבר עם שלושה ימים באיבה. אם אתה מרגיש איזה קרבה לאדם מסוים, יש פה המלצה לא לדון. אם אתה מרגיש איזה ריחוק מאדם מסוים, אז אותו אל תדון. כך אומר הראש כאן פרק ג' אצלנו בסימן כף ג', אומר כאן, והד דיין פסול לדון את צונאו, אומר הראש, היינו כשלא דיבר עמו שלושה ימים משום איבה, דום ידי עדות לרב יהודה, וכן נמי אוהב שושבינו. ומי הוא אפילו אין צונאו כל כך, או אינו אוהבו כל כך, לכתחילה לא לדיינה כדאמר בפרק בתרא דכתובות, לא לידין איניש, לא למאן דרחים, ולא למאן דסנה, כי עניין הזכות והחובה מבצבצה באדם ולא כוונת רשע, לפיכך באהבה מועטת ליבו נוטה לזכות ובשנאה מועטת הלב נוטה לחובה. בקיצור אומר הראש שיש לחלק בין אוהב שהוגדר כאוהב, שונא שהוגדר כשונא, אלה פסולים גם בדיעבד לדון, וגם אם דנו אין דיני אין דין, אבל אם מדובר באדם שיש לך קצת אהבה כלפיו או קצת שנאה כלפיו, עדיין לא הוגדר לא כמי שלא דיבר עם שלושה ימים באיבה ולא זה, אלה לדעת הראש רק לכתחילה פסולים ולא יותר מזה. הרמב״ם לא למד כמו שיטת הראש. הרמב״ם נראה מדבריו שבעקבות הסוגיה בכתובות, כנראה הרמב״ם רואה את כל המערך הזה של פסול אוהב ושונא לדון כעניין רק שלכתחילה, אבל לא שמעכב בדיעבד. לשון הרמב״ם היא כזאת, שם נדמה לי בפרק ו', אחר כך ג' בסנהדרין, נדמה לי שזה אומר הרמב״ם כך, אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו, אף על פי שאינו שושבינו ולא ראו אשר כנפשו. ולא למי ששונאו, אף על פי שאינו אויב לו ולא מבקש רעתו. אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים שווים בעיני הדיינים ובליבם. ואם לא היה מכיר את אחד מהם ולא מעשיו, אין לך דין צדק או דיין צדק כמוהו. טוב, זה מובן. אבל כל פנים הרמב״ם כאן אומר בפירוש, כן? מחבר שתי הסוגיות. הוא לא אומר שאם הוא אוהבו ממש הוא פסול בדיעבד, ואם הוא לא אוהב ממש הוא פסול רק לכתחילה. זה הוא לא אומר. אומר הרמב״ם, בכלל הוא מתייחס לדין של אסור לדיין לדון. למי שהוא אוהבו אבל פי שאינו שושבינו וכולי. אבל משמע זה רק איסור, וכך באמת הבינו רוב מפרשי הרמב״ם, שמה שידוע לי, אני לא מכיר מישהו שאומר בדעת הרמב״ם שזה הפסול הזה גם בדיעבן, אלא באמת זה רק עניין של לכתחילה שלא לדון. יש בראשונים מי שבעקבות קושי אחר התקשו בסוגיה אצלנו בדף כפתת. זה הרן והאור זרוע. הם התקשו בסוגיה בדף כפתת בגלל שכאן כתוב בעצם שאוהב ושונא פסולים לדון וכשרים להעיד. ואילו יש לנו כלל שכל הקשר לדון קשר להעיד. והגמרא שואלת מה תעשה עם סומה, והגמרא מתרצת, משמע שרק סומה הוא החריג. ואם יש גם אוהב ושונא שהם חריגים שקשרים להעיד ופסולים לדון, למה הגמרא לא מתייחסת אליהם? על זה אומר אור זרוע, שימו לב אתם. פרש רבנו יצחק בר אברהם זצל, דהי פסולה דאהבה ושנאה, לא הווה אלא מדרבנן, ודווקא לכתחילה, אבל בדיעבד שדנו דיניהן דין. ואז הוא מקשר עם זה אוטומטית גם את הסוגיה של כתובות. הוא מביא בהקשר זה גם סוגיית כתובות. זאת אומרת, אמנם מה שהניע את האור זרוע לומר את הדבר הזה, את הריבה בתוך דברי האור זרוע לקבל את הקביעה הזאת, זה בגלל הנקודה הזאת שכל הפסול להעיד פסול לדון, כן? אבל בסופו של דבר הוא מחבר את זה עם סוגיית כתובות ואומר בעצם שכל הפסול הזה הוא רק מדי רבנן, ורק לכתחילה ולא בדיעבד, ועל פי זה, הוא אומר, וזה מה שנאמר, ואך אינם מפרש כל ענה, דפרק שני דעיני גזרות, תנו בנן שוחט אותי כך, אפילו שוחט דברים, כי עד שמואל קאבה, קאבה הרבה מעברה, וכו' וכו'. הכל מי הוא מדן בדיעבד, דינו דין. וכן השיב הלכה למעשה, על אוהב ושונא, שבדיעבד דיניהם דין. הרן לא קישר בין הסוגיות. הרן גם כן שאל את השאלה הזאת, ויש מתרצין, אומר הרן, דאף על גב דשונא אינו ראוי לדון, מכל מקום אם דן דינו דין בדיעבד. דומיה דשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין יושבים בתחילה בדין, מי הם ישבו בדן ודיניהם דין. ואחי משמע לישנא דשאין יושבים בדין. שונא נמן היא דאינו לדון לכתחילה, מי הם דן דינו דין. ושומעה חלו מצה למתנה הטעם לעתוי השונא. לכן לא כתבו שם שיש כאלה שפסולים להעיד וקשרים לדון, ריבו שם רק סומה ולא ריבו שונא, כי שונא לפחות לכתחילה אסור לו לדון. כך אומר הרן. אבל הרן לא אומר בפירוש שמדובר בדין דרבנן. האם יש לפנינו כאן אולי בדעת הרן איזושהי קביעה אודות הלכתחילה בתוך דאורייתא, בתוך דין דאורייתא, שיהיה הבדל בין לכתחילה לבין בדיעבד, שהתורה תאמר שאדם לא ידון רק לכתחילה ובדיעבד שיהיה קשה? לא פשוט להגיד זה בדיני דאורייתא, בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לומר שדין מסוים שנאמר בתורה הוא רק לכתחילה ולא בדיעבד. האם זאת כוונת הרן, או שגם הרן בעצם מתכוון לומר שהכל זה איזה מין חומרה מדרבנן, כי לכאורה זה נלמד בפסוקים? אז אני בא אומר פירוש קראי אסמכתא בעלמא, הוא אומר פירוש הלימוד מהפסוקים הוא רק אסמכתא. הרן לא אומר את זה, אני מתלבט האם הרן רוצה ללכת לכיוון הזה. אני מוסיף עוד נקודה אחת, לדעתי ברן גם אין לנו בירור שהוא משווה את סוגיית כתובות לסוגיית סנהדרין. יכול להיות שברן יש הבדל בין סוגיית כתובות לסוגיית סנהדרין. סוגיית כתובות, כן, סוגיית סנהדרין מדברת על פסול של דיין כזה לכתחילה לדון. לכתחילה או פסול בדיעבד אם הוא דן דינו דין. סוגיית כתובות לא מדברת על פסול. היא אומרת לא לדון. ויכול להיות שזה באמת רק מידת חסידות. אם מדובר באוהב ושונא מוגדרים, שושבין או שלא דיבר עם הוגים אלא מבאיבה, אלה לדעת הרן פסולים לדון לכתחילה, אבל אם דנו דיניהם דין. אבל אם מדובר רק רחם לה או סן לה, אזי שם זה רק מידת חסידות שלא לדון, אבל שם ברור שבדיעבד, לא רק שם, זה לא רק בדיעבד, אלא רק שם אם הוא דן, אז זה גם לכתחילה זה בסדר, רק זה לא מידת חסידות. כך נראה לי בדעת הרן. חילוק נוסף שאנחנו מוצאים כאן בעצם כבר בוקע מתוך הסוגיה עצמה. זה חילוק שעריף מחלק, אבל אני רוצה שנתבונן בסוגיה, נשים לב לנקודה אחת שמופיעה כאן בסוגיה. בסוגיה נאמר כאן, ורבנן, היי לא אויב לו ולא מבקש רעתו, מי דר שבה? חד לדיין. אחד בא לדבר על דיין. דהיינו, שמה שאמרנו בעדות שייך כרגע בדין. דהיינו שדיין יהיה פסול להעיד, לאוהבו או לשונאו. זאת אומרת, אומרת הגמרא כאן, רבנן שמכשירים אוהב ושונא לעדות, הם ילמדו את הפסוק הזה לא על עדות אלא על דין. אבל אותו הלכה שנאמרת בעדות נאמרת בדין. מה בעדות אני אומר? הם פסולים להעיד, גם בדין אני אומר פסולים לדון. ואידך, מה עושים עם הפסוק השני? אומרת הגמרא, כדתניא אמר רבי יוסי ורבי יהודה והוא לא אוהב לו ולא מבקש רעתו, מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין יושבים בדין כאחד. כאן כבר הניסוח לא ניסוח של פסול, אלא ניסוח של הם לא יושבים בדין כאחד. ואכן, נראה מדברי הריף שהוא מחלק בין שנאה של הדיינים את בעלי הדין, ששם הדיינים פסולים, לבין שנאה שמתקיימת בין הדיינים עצמם, ששם לדעת הריף הדיינים לא פסולים, אלא שלכתחילה לא ידונו, אבל בדיעבד דיניהם דין. כך אומר הריף, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, חדה לדיין דפסיל למידן למען דסן אלי, משום דלוחזה לזכותה. פסיל למידן למען דסן אלי. אבל עת כשר, וחדה, לדתניה איסי בן יהודה אמר, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, מכאן אזהרה לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאסורים לשב בדין זה עם זה. כאן הוא אומר, אסורים לשב בדין זה עם זה, אבל לא ממש פסולים. ואכן, הסכמת רוב הפוסקים, תסתכלו, לא, אין לנו זמן כרגע להיכנס למה שיש בשולחן ערוך, הבאתי לכם את זה בדפי המקורות, אבל בשולחן ערוך, בנוגע לעדים, נפסק שעדים שונא ואוהב קשרים לעדות, לגבי שונא גמור, יש לכם שם בפתחי תשובה, מביא תשובת המהרש"ל ותשובת הרמ"א, ועל זה יש חילוקי דעות גדולים בין אחרונים. היום בשיעור בעצם ביססנו בצורה סבירה את הדעה שאומרת שיש מקום לפסול שונא גמור לעדות, אם כי הבאנו בצד שני את עמדת הרמב״ם שכנראה ודאי חולק על זה. זאת נקודה אחת. בנוגע לשונא ואוהב לדון, אז כאן לגבי אוהב ושונא לדון כשיש אהבה ושנאה בין בעלי הדין לבין הדיינים, בשולחן ערוך בסימן זין מובאות שתי דעות, האם הפסול הוא רק לכתחילה, כך פוסק השולחן ערוך כדעת הרמב״ם, או שזה גם בדיעבד, הרי מה מביא את הדעה הזאת בשם הטור, אבל הטור הוא עמדת הראש שהבאנו כאן שהוא פסול גם בדיעבד. כמו שאמרתי כרגע, לדעתי זה לא רק הראש אלא גם הריף שכנראה סבור כך, שפסול גם בדיעבד. לגבי שנאה בין שני דיינים, כאן הסכמת רוב הפוסקים שבדיעבד אם שני דיינים שונאים דנו שדיניהם דין. לכתחילה לא ידונו ביחד שני דיינים שונאים, אבל בדיעבד דיניהם דין. מה קורה אם שני הדיינים אוהבים זה את זה? אז כאן אסמה בסימן למד ג' אומר שאדרבה, כדאי שיעידו, כדאי שידונו ביחד, כי בוודאי אין פה בשנאה, זה בדיוק הנקודה שדיברנו עליה קודם, האם שנאה ואהבה הם רק שתי קונטרות. ראינו שגדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות בתוספות, כן? אולי גם לעניין הזה, שנאה היא כוח דסטרוקטיבי, כוח הורס, הרסני, ויכול להיות שההרסנות תהיה כשאם אתה אומר סברה, אני אתנגד לה. באהבה, סביר להניח שגם אם שנינו אוהבים, זה לא בגלל שאמרת סברה, אני ישר אגיד, וואלה, זאת סברה טובה. רק אם היא סברה טובה, ואם אני אוהב אותך, אדרבה, ואני לא מסכים עם הסברה שלך, אז אני אהיה מוכן להתווכח איתך, כי אוהבים מוכנים גם לקיים איזשהו דיון גם בסברה אם היא טובה או לא טובה. לא כל מי שמפקח עם הסברה שלי, אני ישר אומר שהוא שונא אותי. כן? ולכן מסתבר מאוד עמדת הסמה, שבשני הדיינים שאוהבים זה, זה יכולים לדון לכתחילה. לבסוף אני רוצה רק להזכיר ממש בחצי משפט, דיון שעולה בתשובות חוות יאיר, בנוגע לשאלה של פסול אוהב ושונא כדיינים, בזבלה, בבית דין של זבלה. נגיד כמה מילים מתוך תשובת ה... הוא מדבר על שם על שלוש טעויות שטעה אותו דיין, שתי הטעויות הראשונות לא ניכנס אליהן, אותי מעניינת רק הטעות השלישית. ובטעות השלישי, אומר חוות יאיר, אני מסופק ולא ברירה לי שפיר, ואם היה רבי שמעון, נדמה לי, אוהבו של זה שבירר אותו, אוהב ממש בשושבינו, אם גם כן קשה. כי לפי מה שכתב רמ"א בשולחן ערוך בהגה סימן זין, טעם הדבר אין חילוק בין אוהב לאוהב, אפילו אוהב גמור קשר בזבלה. גם לפי מה שכתב מעריק, מרא דשמיא, אבל קרוב פסול מן התורה פסול גם לזבלה, ולא חילק מיניה ובה באוהב גופה. ואבל למאמר בר אוהב גמור דפסול מדאורייתא פסול גם לזבלה. אלא על כורחך דעתו להכשיר אף באוהב גמור. וטעמא דמסתבר, דלא דמי לאינך פסולים, קרובים ומחמת עבירה, דאב לגזרת הכתוב בלי טעם. והוא הדין דיין. מה שאין כן באוהב ושונא, דאמר רשס מילתא בטעמה ופרט אוהב. דכל עיקר ילפו למסברה. לכן יש לומר, כל שגם השני בורר מי שירצה, אין חשש. מכל מקום לא מלעני ליבי לחלוק על עצמה, דמשתמע מיני בפירוש סימן זין, דמה שכתב רמה, לכן קאי על אוהב ושונא קצת, אבל אוהב ושונא גמור. גם זה אי אפשר לברור בזבלה. טוב, הכל פנים, הוא מתלבט בנקודה הזאת, ואני רוצה רק לדון בה לגופו של עניין, ויש מקום לדון בשאלה הזאת, האם אני יכול לבחור בזבלה דיין שאוהב אותי, או לא. כי תיאורטית אני יכול להגיד, אני בוחר דיין שאוהב אותי, תבחר גם אתה דיין שאוהב אותך. אני בוחר דיין ששונא אותך, תבחר גם אתה דיין ששונא אותי. אז זה קצת יותר מסובך, זה ראיתי כבר שאומרים, אם אני בוחר דיין ששונא אותך, שאתה תגיד לי, תבחור גם אתה דיין ששונא אותי, לי אין שונאים, כולם אוהבים אותי. לכן זה לא כוח פשוט. אבל השאלה היא, האם הבעיה היא רק בעיה של היכולת של ההדדיות, כן? ולכן עקרונית אני יכול לבחור דיין שאוהב וכו'. אבל נדמה לי שבסופו של דבר יש פה שאלה יסודית יותר מאשר השאלה של אני בוחר דיין שאוהב אותי, כיוון שאני בוחר את מי שאני רוצה, גם אתה יכול לבחור את מי שאתה רוצה. אני חושב שיסוד העניין קשור בכלל בהבנת כל המוסד הזה של זבלש, וזה בורר לו איכן, וזה דבר שעסקנו בו גם בעבר, נדמה לי שהזכרתי אותו גם בשיעורים כלליים, בשיעורים היומיים ודאי הזכרנו אותו, עד כמה המוסד הזה של זבלה הוא מוסד של דין רגיל, או מוסד של בוררות שהוא לא מוסד פורמלי של דין. אם הוא מוסד של דין רגיל, אז יכול להיות שבאמת דיין פסול יהיה פסול, כן? אני מזכיר שגם כשאומרים זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, ואמרנו שרק בדיינים פסולים, כן? לכאורה מדובר שם שכל אחד יכול לפסול דיינו של זה. אבל אם אני בחרתי דיין פסול ואתה לא פסלת לי אותו, יכול להיות שהוא יכול לדון. כן? אני לא ברור לי הנקודה הזאת, אבל יכול להיות שזה אפשרי. על כל פנים, כל זה כמובן נובע מהנקודה הבסיסית שיכול להיות שזבלה בעצם היא לא מסגרת דין רגילה. אם זאת מסגרת דין רגילה, יכול להיות שצריך לפעול בה על פי כללי הדין, אלא אם כן, נגיד שכיוון שפה כל אחד מקבל את הדיין הזה, אז כאילו קיבלו פסולים, אז מותר להם לקבל פסולים. אבל כמובן, אם אני אומר שזבלה זה בכלל לא מסגרת של דין רגילה, אלא מסגרת של בוררות, אז תיאורטית כל אחד יכול לבחור את מי שהוא רוצה. ואם בחרתי מישהו שאוהב אותי, גם לך יש זכות לבחור, תבחר אתה את מי שאתה רוצה. כל אחד בוחר לו את הדיין שהוא רוצה אותו, כפי שכבר גם הדגשנו שם באחד השיעורים, הדגשנו את העניין הזה, שיכול להיות שבעצם בזבלה, תפקיד כל דיין בזבלה, מי שאני בוחר אותו, תפקידו בעצם להיות סוג של עורך דין שלי, ומי שאתה בוחר יהיה עורך דין שלך, ומי שבעצם עליו מוטל, על כתפיו מוטל כל כוח הכרעה בין הדברים, זה אותו דיין שלישי שנבחר על ידי שני הצדדים, על ידי שני הדיינים, הוא בעצם אמור להיות הדיין האובייקטיבי בעניין. טוב, עד כאן.